אנחנו בשיר השירים, ובפעם הקודמת מה ראינו את פרק ב', בסדר. וכמדום, לא סיימנו, בסדר? אז בואו נסיים אותו. עד אז אני אגיד לכם איזה... טוב, אחרי זה אני אגיד לכם איזה. כן. אז ראינו בפרק ב' שיש כאן איזשהו פעם, אולי נקרא אותו עוד פעם. אני חבצל את השרון, שושנת עמקים, כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופירה מוטת לחיקי, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, שמחוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כל הדברים האלו, הזכרנו, זה חלום, היא חולמת, שככה זה יהיה, ואנחנו בעצם הולכים ומגלים שישנו פער מובנה בין מה שהיא מגדירה כאהבה, מה שהיא רוצה, לבין מה שהוא רוצה. היא רוצה בית, היא רוצה חיבוק, היא רוצה קרבה, אפשר לקרוא לזה נעימות, אולי אפילו נוחות, והוא רוצה התמסרות, הוא רוצה הליכה אחריו באש ובמים, הוא רוצה שהיא תצא בלי לדעת היכן, כן, וכו' וכו'. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעיות השדה אם תאירו ואם תאירו את האהבה שתכפס. אנחנו פירשנו את זה שזה סוג של איזו התרפקות על, על הכמיהה ועל הציפייה, ולא, היא לא רוצה למהר לממש את האהבה, כי זה מין תקופה כזאת של, של חלום. אני פותח כאן סוגריים, כן? ומהר אומר סוגר אותם, אבל מי שמכיר את הדיונים, לא יודע אם אפשר לקרוא להם דיונים מה? סתמר. סתמר זה כיוון אחר, אני מדבר על דיונים אחרים, אני מדבר על דיונים... לא יודע אם קורא להם דיונים הלכתיים, אולי זה פסדו הלכתיים, על, על איחור בהיריון הראשון. כן? כלומר, זוגות שמבקשים לדחות, פונים לרבנים, כשידחו להם את ה... יתירו להם לדחות את ההיריון הראשון, כי אנחנו עוד לא רוצים, ועוד רוצים קצת... יש פעמים סיבות מוצדקות, אני לא אומר, כל דבר לגופו, אבל הרבה פעמים הסיבות הן... אנחנו עוד רוצים קצת לזה, כבר ילד, כבר טיטולים, כבר עול, כבר זה, אנחנו רוצים עוד קצת ליהנות, כביכול שילדים זה לא ענה וכו'. קצת מזכיר את זה. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כן. ראיתי מישהו שכתב הוכחה נגד סאטמר מכל ה... פרשיות האחרונות כשרואים היכן, איפה היה מונח ראשיהם של ראשי המדינה בשנים מסוימות, אז אתה מבין שמי שניהל פה את העניינים זה באמת הקדוש ברוך הוא ולא אף אחד אחר. כל דודי, הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצביו לעופר העלים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, עתית מן החרקים, כן? אז הדוד מגיע, יש כאן איזה התקרבות שלו, וכאן אולי נראה לי בזה עצרנו בפעם הקודמת, ענה דודי ואמר לי, קומי לך. רעייתי יפתי הולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך רעייתי יפתי הולכי לך. כלומר, מה יש כאן? יש כאן, ברמת המשל, הוא, אני לא יודע אם ניתן לומר שהוא מוריד מהדרישות, אבל הוא... יוצר תנאים יותר נוחים לקיומם של הדרישות. הוא עדיין תובע ממנה לצאת אליו וללכת. אבל הוא מעודד, אתה אומר, תקשיבי, זה לא כזה מפחיד, זה לא כזה נורא. הסתיו עבר, הגשם כבר חלף, יש ניצנים בארץ, יש סמדר, יש... כלומר? כן.
כן.
אבל איך זה מסתדר עם הדו-שיח? לפי מה שאתה אומר, אין פה דו-שיח.
קודם כל, ברמת
הפשט
זה מה שהוא אומר בעצם.
ברמת הפשט הוא אומר לה, לכי. הוא בא אליה, אומר לה, אני ביקשתי ממך ללכת, ואני לא אבוא, אני לא אהיה כאן, אני לא אשאר איתך. אני מבקש שאת תלכי ותצאי אליי. אבל אם קודם הדרישה הייתה דרישה טוטלית, צאי לך בעקבי הצון, תתחילי את זה. כאן הוא אומר לה, תקשיבי, זה לא כזה קשה. הוא מעודד אותה. הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע, אתן נחנת פגיע, קומי לך, ראיתי יפתי, הולכי לך. כן, יש כאן כמה משחק עם הלך, ויש כאן קריא וכתיב לך ולכי, אנחנו נזכרים בלך לך, להנעתך, לטובתה. תרוויחי מזה אם תלכי. הוא לא מוותר לה על ההליכה, אבל הוא מאוד מאוד מיטיב את, את התנאים. אם אני קופץ רגע לנמשל, אז יציאת מצרים, כן, התביעה הייתה, נדבר רגע על יציאת מצרים, אחרי זה גם נדבר על, על בית שני, אבל יציאת מצרים, בוודאי התביעה הייתה לצאת ולקום ולתת אל הלא נודע, אל המדבר, אל הנחש, שרף והקרב, אבל אי אפשר לטעון שזה היה מעשה כאילו חסר, מעשה הפקרות גמור. יש את משה, יש את אהרון, עמוד ענן, עמוד אש, מן, במדבר, פה ושם. כן. 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 עכשיו, הרבה פעמים הניצנים האלה, אתה יודע, זה כמו השליחי הסוכנות שבאו לשכנע את יהודי מרוקו, שהם עוברים לעיירה ליד ירושלים, זה מאוד קרוב. ירוחם, ירושלים, זה ביוד, שניהם ביוד, פה. יש פה ניצנים, תחפשו מתחת לה. נו. כן, כן, כן. 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 זה מסתדר דרך אגב גם עם ימי בית שני, כי חלק גדול מהמסעות של, המסע של עזרה התחיל בניסן. גם המסע של עזרה, המסע הגדול של עזרה עולה יחד עם קבוצה גדולה מן הלוויים, הוא התחיל בניסן ונגמר באב. ואז בזמנו כשלמדנו, טענו שזה מסע מכוון. לא לוקח 5 חודשים להגיע מבבל לארץ ישראל, אלא עזרה עושה כמעשה אלקנה, ומנסה לגייס עוד אנשים איתו, ועושה תעמולה, ולכן הוא יוצא בניסן, שזה מזכיר את חציית הירדן, חציית נהר אהבה, איך שקוראים לו, ומגיע בראש חודש אב, שזה בעצם חג המקדש. אז הוא... מאיפה הוא עשה? בוחרה זה לא בבל, בוחרה זה הוא... הרבה אחרי. בסדר, אנחנו יודעים, המשנה, לוקח מארץ ישראל לבבל להגיע, לוקח שבועיים. שבועיים וחצי, נכון? עד שיגיע האחרון שבישראל לבבל. כן, זה המרחק. שבועיים וחצי, עושים. יותר משבועיים, נגיד, אבל זה לא לוקח 5 חודשים. בסדר. 40 שנה, כן. בסדר, יכול להיות. יונתי, הלאה, פסוק י' ד', יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מראיך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. ועד כאן דבריו של הדוד. כלומר, הוא, יכול להיות שכאן הפרשנות היא אפילו עוד יותר מקלה. אומרת, יודעת מה? בואו רגע נדבר על, בואו נדבר רגע על תקופתנו, בסדר? מגיע שליח הסוכנות, תבחרו אתם לאיזה ארץ, למרוקו, לצרפה, לא משנה. אומר להם, רבותיי, קמה המדינה. חלק מהאנשים שומעים את הדבר הזה, במקום לא אכפת להם, ימין, השמאלה, לוקחים את הדברים, עולים. עוזבים את הכל מאחוריהם. חלק מהאנשים מתחילים לפחד, יציאה ללא נודע, אז הוא מתחיל לעודד אותם. הניצנים יראו בארץ, את הזמיר הגיע, כל מיני... לא מועיל. ואז הוא אומר להם, אתם יודעים מה? לפחות בואו נתחיל להתארגן. בואו תשמיעו כל שאתם מעוניינים. תעשו איזה אספה. תפתחו תיק, כן, כבודו מכיר את זה, היה שליח הסוכנות. תפתחו תיק, תשלחו איזה ילד בעליית הנוער. הקופה הכחולה, תשלחו איזה ילד בעליית הנוער. תעשו איזה משהו שמראה שאתם בכיוון. השמיני, הריני את מראיך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומאריך נווה. כלומר, איזשהו משהו, תפילה, תחברו לשלום המדינה, איזשהו כינוס, משהו. כלומר?
יש
שליחים
של סוכנות של מדינה
אסלאמית,
נמצאים באירופה
ומשכנעים
צעירים לבוא
לעלות. באמת? לא יודע. אני יודע הפוך, אני יודע שהם מעוניינים להשאיר את הסוכנים שלהם כי הם רוצים להשתלט על אירופה.
לא, יש נהירה כל הזמן של צעירים מבלגיה וצרפת וגרמניה.
צעירים אירופאים או צעירים מוסלמים?
מוסלמים אירופאים, דור שני. לבוא
לעזור להם
במדינה אסלאמית, להילחם, לעלות, לגאול להם.
טוב. להצטרף ל... ההגירה, כאילו. אז האירופאים בטח מרוצים על זה, חבל הזמן, לא? למה?
יחזור אירופה. סוף של אירופה.
דולת האסלאמיה או השאה, נכון, ערבייה, שם, זה כזה, זה עושה תיבות. דאעש. כן, נכון. כבר בפרק הקודם ראינו את זה, שהוא אומר לה, תתחיל לחפש אותי. וכאן מגיע... בפרק הקודם הוא אמר לה, צי לך בעקבי הצון. אבל כן, לכי, לכי. זה ניסיון, אני מסכים איתך, זה ניסיון קשה. וכאן מגיע התגובה, אולי... כן. כן.
הוא אומר משהו,
בגלל
נתיב חגבי הסלע,
הוא
ממשיך לדבר, ויש באמצע...
איפה?
בין
נתיב
חגבי הסלע.
יש מרווח. כן, כי זה כבר טענה נוספת. כלומר, יש כאן, הוא כאילו יורד טיפה בדרישות. הוא אומר, טוב, קשה לך ללכת? בואי, תשמיע איזה קול. יש כאן איזה מרווח. יש כאן, המסורה עשתה כאן הפסק, בצדק, כי זה כאילו כבר איזה מין אפילו בקשה חדשה. טוב, אל תעלי, אבל תשלחי איזה ילד, תפתחי תיק, עשי משהו. שנראה את זה. וכאן מגיעה התגובה, אני חושב ששלמה המלך כאן נתן לנו, המחבר של שיר השירים נתן לנו כאן אלה, אולי את התובנה העמוקה ביותר לקשיים ומה יכול לתקוע דברים גדולים. חז לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר. דודי לי ואני לו, הרועה בשושנים. עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב, דמלך הדודי לי צבי או לעופר הילים על הרי בטר. כלומר, היא אומרת ככה, יש כל מיני שואלים קטנים שנמצאים בקרמים ולכן אני לא יכולה לצאת. מיד הוא, או העורך של השיר, מגיב, לא נכון, קרמנו סמדר, הקרם הוא בסדר גמור. דודי לי ואני לא, הצהרת נאמנות, הרואה בו ששנים, אני איתך, עד שיפוח, אבל עד שיפוח הם ונעשו הצללים, בינתיים תסתובב, אני אבוא אבל לא עכשיו. ברמת המשל, בעצם יש כאן, נקרא לזה ככה, טענות קטנות שדוחות דברים גדולים. מתברר, למרבה הפלא, שדברים גדולים לא נדחים על ידי דברים גדולים. דברים גדולים נדחים על ידי דברים קטנים. כלומר, כשאתה אומר למישהו, בוא תעלה לארץ ישראל, אז הוא יגיד לך, לא, כל החיים שלו נשבע לארץ ישראל, הוא ואבותיו ואבות אבות אבותיו. מה הוא יגיד לך? ודאי ארץ ישראל, ברור, דודי לי ואני לא, הרואה בשושנים, פשוט. אבל סוב, דמלך הדודי, רק בוא אז יגמור את הקולג, מה שנקרא, רק הוא יגמור, רק נמכור זה, רק נצא לפנסיה, רק נגמור את העסק, רק פה, רק שם, עבר קציר קל הקיץ, והוא נשאר בגלות, הוא בניו ובני בניו עד סוף כל הדורות. מה שדוחה דברים גדולים, אלה טענות קטנות. כן? דווקא לא טענות גדולות. כי זה מאפשר לך לקיים את שני הדברים בעת ובעונה אחת. אני מזדהה עם ארץ ישראל, אני ודאי שאחרי, אני רק אסגור את הפינה הקטנה הזאת. אמר לי, יש לנו עכשיו, הגיעו לנו לקהילה, משפחה שעלתה מברזיל, שהם שנים חולמים לעלות, אבל כל פעם היה שואל קטן אחר. פעם נולד ילד, ואחרי זה נולד עוד ילד, ואז גמרו את זה, ואז גמרו את זה, ואז הוא למד משפטים, ורצה כבר לעלות, ואז הוא גילה שזה שיטות משפט שונות, פה זה לפי האנגלי, ושם זה לפי האיטלקי, ו... שלם סבא אמר לי, שאתה תקשיבי, אם אנחנו לא עולים עכשיו, אנחנו לא נעלה. עכשיו. הם פשוט עזבו את הכל וקמו ועלו. ככה. בלי לדעת, כלום, נחתו, כמו מצנע, אמרו לו, פתח תקווה, דרגנים, תגיע, כאילו זה, אז הוא שכר שם דירה, לא ידע כלום. לא עבודה, לא שום דבר, הקדוש ברוך הוא ברוך השם דאג להם, מצא עבודה מהר מאוד, הגיעו לקהילה שלנו, ואחר קיבלו, התחברנו, וזה ברוך השם יצא, אבל הוא אמר, אמרתי, אם אנחנו לא נעלה עכשיו, זהו כבר, זה גיל כזה 35, אתה עוד רגע כבר גולש כבר, וכבר לא תצא משם. אבל כל הזמן הם רצו לעלות, מרגע שהם זוכרים את עצמם, מה מנע מבעדה? שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר, וכמובן שהנמשל כאן...
מה אתה אומר?
מה?
אז קרמנו לא סמדר, אם הם מחבלים, או שזה הזמן לחבל.
קרמנו סמדר אומר הדוד.
הוא כאילו... יש כזה פרופסור, כמו עכשיו זה אומר שקרמנו סמדר, זה כרם פורע, אז לא צריך לשמור עליו מהשואלים. כאילו משפט אחד.
גם מסתדר. אני חשבתי שזה כאילו סוג של תגובה, אומר לה, מחבלים קרמים, הקרם דווקא הוא סמדר, הוא טוב מאוד.
הסבר שבגללו צריך לאחוז, זה בגלל שכמו קרמים סמדר.
כן. איך שלא יהיה, ברמת הנמשל, זה מתאים מאוד לשתי התקופות ההיסטוריות עליהן דיברנו, יותר מתאים לימי בית שני כמובן מאשר ליציאת מצרים, אבל גם ליציאת מצרים. כי כבר אמרנו כמה פעמים, יציאת מצרים... איך?
גם יציאת מצרים, זה נגמר על שעבוד שנה.
נכון. אני חייב להגיד לכם חידוש. לא קשור ללימוד שלנו, כן קצת קשור, אז כמה יציאת מצרים, היה לי איזה חידוש השבת, תגידו מה אתם אומרים. יש פסוקים שאנחנו קוראים אותם, וזה נראה לנו פרומו כזה. כאילו אנחנו לא לוקחים אותם מספיק ברצינות, כי הם ממש, הם נראים כמיותרים. וכדי להסביר למה הם לא מיותרים, אנחנו טוב, זה כאילו תפארת המליצה. יש פסוק כזה בפרשה אצלנו. רואים שכשיוסף מגיע, כשיעקב מגיע לפוגש את יוסף, אז יוסף בוכה על צוואר יוסף, על יעקב, ואז דחוף מאוד ליוסף ללכת ולהגיד לפרעה שהאבא שלו והאחים שלו הגיעו. נכון? מיד אחרי שהוא נופל על צווארי בנימין, כתוב, ויפול ישראל אל יוסף, עמוד הפעם, אחרי ראיתי את פניך כי עודך חי, ויאמר יוסף אליך ואל בית אבי, ואלה ואגיד לפרעה, ואומר אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי. אז הוא באמת הולך ואומר לפרעה, איך היה בית אבי, ואומר להם מה להגיד, כל הסיפור. ואז יש פסוק, ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך. מה זה הפסוק הזה? אנחנו לא יודעים שהם באו, זה מדברים פה עכשיו, 15 פסוקים על זה מדברים. מה זה הפסוק הזה? אז תמיד אני גאה, זה סוג של תחילת נאום. יוסף, אביך ואחיך באו אליך. אני השבת חשבתי שזה לא ככה. חשבתי שיוסף הרי נמצא 22 שנים במצרים, מתוכם 9 שנים בתור משנה למלך. מעולם הוא לא הזכיר משפחה. פתאום, ביום בהיר אחד, מגיעה המשפחה, ולא סתם משפחה, מגיע גדוד. פה מנויים 70 נפש, אבל זה לא 70 נפש, זה יש להם נכדים לכל האלה, ויש עבדים ושפחות, יעקב, כבד מאוד, פתאום מגיע איזה גדוד של מאות אנשים כנראה, ויוסף אומר לפרעה, כל אלה הם משפחה שלי. פה אומר לו באמת, ממש מעניין, סקרן מאוד. תקשיב, אני לא אתווכח איתך על זה, כי אין לנו זמן עכשיו, אם ידעת על זה, ויש בהם שרי מקנה, אם אתה מכיר את כל האלה שהבאת, אז תשים מהם, פחות יצא מהם איזה תועלת, ושמתם שרי מקנה על השרלי. אבל כאילו, אני חושב שהפסוק הזה הוא פסוק אירוני. אביך ואחיך באו אליך, שיהיה, נגיד, בואו, פחות נוציא מהם איזה תועלת, תשים אותם שרי מקנה. זה מסביר, אני חושב, ברמת הפשט, את פרשת שמות. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? איך דבר כזה ייתכן? אנחנו מדברים על תקופה יחסית קצרה. יוכבת נכנסת כאן, נכון? זה לא פה מדובר בתקופה של 100 שנה. האם נוכל לומר ויקום שליט חדש על רוסיה אשר לא ידע את לנין? אי אפשר למחוק, יש אנשים שאתה לא יכול למחוק. יוסף הוא לא אפיזודה בחיי מצרים. הוא דרמטי, הוא עשה, שינה את כל המבנה הכלכלי של מצרים. אתה לא יכול להתעלם מיוסף. אני חושב שהכוונה היא, הוא היה קומה לחדש על מצרים, שאמר, בטח יוסף, אבל כל הערב רב האלה שהגיעו איתו, מי אמר שהמשפחה שלו בכלל? מה זה כל הסיפור הזה? ממתי אנחנו צריכים לעשות על גבינו את כל ההמון הזה שהוא הביא איתו בשוטו? אז לא רבנו איתו, כי לא הייתה נפקמינה. עכשיו נהיה נפקמינה, זה נהיה יותר מדי. להבדיל אלף אלפי הבדלות או זה, אבל זה מזכיר את ההסדר עם החרדים. חזון איש היו 200 לומדים, אז המדינה בלעה את זה, פתאום נהיה אלפים, אז לא מתאים לנו. אז שהגיעו בהתחלה 200 איש ובסדר, כאילו הוא טען שמאחים שלו, האבא שלו, וזה שיהיה, לא נגיד, לא מתווכח איתך על זה. בלענו את זה, אבל שפתאום נהיו כאן אלפים, מי אמר שבכלל משפחת יוסף? תתחילו להבין אותם. ככה אני חושב, זה הפסוק הזה. טוב. כן, אתה מאשר, ארוך השם שכיוונתי. אז גם ביציאת מצרים היו הרבה מאוד אנשים שלא רצו לצאת מהסיבות הקטנות ביותר. מהסיבות הקטנות.
רוב האנשים.
עכשיו, האמת שלא צריך בכלל לחפש יותר מדי, כי הסיבות כתובות במפורש בתורה. כן, מול ארץ ישראל, מול הגאולה, מול בית המקדש, מה נמצא? אבטיחים, שומים, קישואים, בצלים, טטטטטט, כאילו, הבטחת הכנסה. מה נעשה? ממה נתפרנס? לא נקבל ביטוח לאומי שם. אני כבר אחרי גיל טענות כאלה כלכליות נמוכות וירודות. ודאי, מזדהים עם הגאולה, פקוד יפקוד וכו'. ברור, פשוט, אבל לא עכשיו. זה לא... יש איזו חידה מתמטית נעלמת, מי שיפתור אותה, יקבל פרס גדול מאוד. מתי זה העיתוי הנכון, לפי ראות עיניהם של אחינו השמאלנים, לבניית איזשהו בית בירושלים? תמיד שמפרסמים איזה מכרזים, זה לא העיתוי הנכון. בדיוק קרי חולה בשפעת, וזה יעשה אותו יותר חולה. כן, זה לא היה עיתוי הנכון, בדיוק... כן, אובמה הוא קיבל שריטה ליד העין, ואז עשה לו זיהום. תמיד זה לא היה עיתוי הנכון. מתי היה עיתוי הנכון לבנות מדינה ליהודים? אין עיתוי נכון. זה מעבר למרחב הזמן. אז גם פה, זה לא היה עיתוי, זה סוב, סוב. למלך הדודי לצבי או לאופר העלים על הרבטר, תבוא מחר, תבוא מחרתיים וכו'. זה בוודאי נכון לשיבת ציון. שם זה מובהק לגמרי, זה יותר... שם זה 70 שנה או 52 שנים מול 210 שנים. שם זה לובה בהצהרת כורש, כמו שלמדנו, כאן הרחבנו בדבר הזה מאוד מאוד. ומגילת אסתר בעצם מנכיחה לנו את הקושי הזה לעזוב את ציר הבשר של הגלות הנוחה וללכת להרפתקה בארץ ישראל. וגם לא השמעת קול אפילו.
זה לא קשור לגלות נוחה. יהודי פולין לא היה להם גלות נוחה והם לא עלו.
יהודי פולין, איך אתה אומר פולין או פולניה? מה ההבדל? מה ההבדל?
פולניה.
פולניה זה המצאה יהודית. כי למה בפולין יש נוסח ספרד? כי הם גורשו מספרד והגיעו לפולין, ושם יחסית, הכל יחסי בחיים, הם זכרו להרחבה, ולכן עד כדי כך שהם אמרו פולניה. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, יש כאן ישיבות, יש כאן זה, יש כאן. ולא העלו בדעתם, עד שגרמניה כבשה את פולין, היה שם גם את הקטע עם המלך שאול וול, נכון? שהיה
כל מיני... יהודי רוסיה, אתה יודע, עם כל התנאות, הקוזקים. לא היה טוב ביהודי לגלות אשכנז. ובכל זאת תמיד מצאו סיבות אחרי היריד הבא, אנשים, אתה רואה, לא
עלו. אז אתה עוד יותר מעצים את זה. כלומר, המעגל הפרטי הוא כל כך, הוא כל כך חזק, שאתה אומר עצמך... איך אני... וזה גם מצטרף לעובדה שארץ ישראל בכלל נתפסה כדבר אוטופי. כלומר, זה כמעט, לא דבר שהוא באמת קיים. יבוא משיח ויקח אותנו על כנפי נשרים, אז אנחנו נלך לשם. מה שמסביר מדוע בסוף הגאולה הגיע על ידי אנשים שהם היו צריכים כאילו קצת להשתחרר מהתורה כדי לגאול את הארץ, כי כאילו זה התפיסה התורנית כאילו חסמה אותם. אז זה מה שקורה כאן. איך הפסוקים האלה מדויקים? איך זולנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים כרמים, מוחמנו סמדר. זה לא כפירה חס וחלילה, זה הצהרת נאמנות, דודי לי ואני לא, רואה בשושנים, אני ודאי נאמנת. אבל לא עכשיו. עד שיפוח היום ונעשו הצללים, סוב, דמלך הדודי לי צבי או לעופר האיילים על הרי בטר. וכאן הפרק הבא שמיד נקרא אותו.
אז הפסוק הזה מי אומר אותו, איך זה
לא שואלים? לא, היא אומרת את זה. היא אומרת, יש שואלים בקרמים, אני מפחדת, יש כל מיני סיכונים, איומים, הדרכים בחזקת סכנה וכל זה. לא מתאים לי לצאת עכשיו, עוד מעט, לא עכשיו. כן. עכשיו, לא הבאתי כאן את המקראות קטנות. יכול להיות, כן. אולי, או, אני אומר, או הרים מבוטרים ביניהם, או הרים שאחרי הרים האלו.
לא, מהתחלה. לעופר הילים על הרי בטר.
כן, אבל מה זה הרי בטר?
איפה שעופר הילים הולך ונמצא. זה כמו האזור של אנגלי למשל. כן.
אולי זה מתאים, מדבר יהודה הוא כאילו הרים מבוטרים. יורדים. אה? כן, ביטרונות.
כן.
כן. עכשיו, כאן, בפסקה הזאת, זה יהיה יותר, עוד יותר נוכח בהמשך, אבל כאן אנחנו בעצם, מיד נקרא את הפרק, אנחנו נחשפים לתובנה חשובה מאוד בענייני הנבואה. אנחנו יודעים, אני גם כן לא יודע, ראיתי זה לשנה שעברה, אני לא זוכר כרגע מאיפה, כשיוסף פותר את החלומות לפרעו, אז נדמה לי שהאור החיים הקדוש אומר שהוא לא גילה את זה לכולם, שהולכות להיות שבע שנות רעב, כדי שלא יצא מצב שכששנות הרעב נפסקו אחרי שנתיים שהגיע יעקב, נבואתו תצא נבואת דופי. למרות, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, זה שהכלל הידוע, נבואה שנאמרת לטובה, היא חייבת להתקיים. נבואה שנאמרת לרעה, היא על תנאי. היא על תנאי, כן. לכן, יש כאלה, לכן כל הסיפור הזה התמהמה, כי היה חייב לבוא קודם כל שבע שנות הסבא כדי שהנבואה לא תחזור ריקה. שנתיים רעה, בסדר, אז גם, אז אני אומר, נבואה לרעה יכולה להתבטל, זה בסדר גם, זה הבן. נבואה לטובה חייבת להתקיים. אבל גם נבואה לטובה שחייבת להתקיים, זה קצת כאילו מוציא את כל הפאנץ' מהסיפור הזה. אם נביא אומר, הוא נוקט בנבואה והוא גם אומר תאריך, אז זאת אינדיקציה. תוכל לדעת אם הוא נביא אמת או נביא שקר, אם התאריך הזה הגיע והנבואה לטובה לא התקיימה. אבל הרבה פעמים יש נבואות לטובה שהן כלליות, לא נוקבות בתאריך מסוים. ספר ישעיהו כמעט כולו כזה. ובעצם האמירה היא כזאת, היא נבואה, היא מרחפת מלמעלה, ומחפשת את הפוטנציאל להתממשות. יכול להיות לפספס. יכול להיות שהייתה נבואה לטובה, שהייתה אמורה להתממש, אבל הדור, העם, לא היו ראויים לכך, והם פספסו את ההזדמנות. אני חושב שבדור שלנו, בהרבה מאוד מובנים, זה... פספסנו כמה דברים בגדול. בדיוק, זו הדוגמה. כן, כלומר, אני חושב שאפשר לראות, נגיד, גם הרב צבי יהודה והרב מלובביץ', הם זועקים על זה בשעת מעשה. הרב גורן ניסה למזער מזיקים כמה שהוא יכול. אבל זה רואים איך מדינת ישראל במו ידיה לוקחת את המתנות הכי משמעותיות והכי ליביות. את הר הבית מוסרים לוואקף, את מערת המכפלה, הוא גם רצה למסור לוואקף, רק שהרב גורן לא אפשר לו ונלחם על זה וכו' וכו'. אתה אומר, קיבלת כאן מתנה, הייתה כאן איזה מין נבואה לטובה שהתממשה, אבל זה תמיד תלוי. אז האם היא מתבטלת הנבואה? לא. היא ממתנת ועומדת להזדמנות הבאה שלה, שבתקווה לא נפספס גם אותה. אז זה בעצם מה שקורה כאן. יש כאן פספוס. צורך העניין, אם אני רץ רגע אחד הנמשל, ימי בית שני יכלו להיות ימות המשיח. זרובבל, פחת יהודה, שנקרא כל פעם בספר זכריה צמח, עבדי צמח, היה יכול להיות מלך המשיח. לא רק הוא, גם חזקיה היה יכול להיות מלך המשיח. גם עוד. הוא היה יכול להיות. אם היו עולים כולם, ואם, אז היה. מכיוון שזה לא קרה. ואז אם זרובבל היה מלך המשיח, את כל נבואת ישעיהו, היינו מפרשים עליו. כל נבואות ישעיהו, וקיבוץ גלויות, והחזרה, הכל היה מתקיים פה. לא זכינו, אז זה... מתרחב ונדחה. באה הנצרות, עכשיו זה ימי עדיהם, נכון? זה עכשיו. ראיתי, עסקתי בזה את השבוע. שולחן ערוך תף קוף פי, כתוב הימים שבהם צמים. נכון? כתוב שם בטט בטבט, יש צום, לא נודע מה הסיבה שלו. תראה זה? לא נודע. ככה שולחן ערוך מביא. טט בטבט, יש צום, לא יודעים למה. אז כולם, זאת אומרת... מסתר כזה, המשנה ברורה מביא שזה בגלל מות עזרא הסופר, אבל כולם חולקים עליו, ברכי יוסף ועוד, אומרים, לא, זה לא יכול להיות, כי השולחן ערוך מצטט מישהו קדמון ממנו, שבו להלקת נדמה לי, ושם מופיע שזה עזרא הסופר מת בטט בטבט, ולכן מתענים ביוד בטבט על מות עזרא, וטט בטבט יש עוד סיבה אחרת לצום שלא נודע מהו. כשאתה קורא משהו שלא ידוע מהו, זה קשור, אז יש שתי דעות. על הדבר הזה, מאוד מעניין. דעה אחת אומרת שאחד בינואר שנת אפס היה בטט בטבט, וזה תענית על לידת אותו האיש. ודעה שנייה עוד יותר חתרנית, טוענת שזה יום תענית בקהילות ישראל על מותו של שמעון קיפה. שמעון קיפה הוא תלמידו, כביכול, כן, לפי אותה גרסה שאנחנו כרגע הולכים עליה, הוא תלמידו של אותו האיש, הוא השליח, זה נקרא אצלם פטרוס. והוא, לפי המסורת שיש לנו בידי חז"ל, הוא בעצם היה יהודי שמסר את נפשו והסכים ללכת ולהתנצר כאילו, להיות זה, כדי לבדל את הנוצרים מעדת ישראל. כי עד אז הנוצרים היו מאוד מאוד דומים ליהודים, הם עשו הכל. הם קיימו את המצוות, ורק הם האמינו שאותו האיש הוא המשיח וכו' וכו'. אז לא ידעו מה ההבדל. אז הוא הלך, נהיה נוצרי, והתחיל להגיד להם, אנחנו כבר צריכים את המצוות, כי הרי אותו האיש אמר, אני לא באתי לגרוע אלא רק להוסיף. הוא ביטל להם את כל המצוות, והוא אמר להם, אסור לכם להכות את היהודים, הם צריכים להישאר לדורות כדי כאילו להראות מה קרה לאומה הבזויה וכו'. ותיקן להם כל מיני תקנות וכו' וכו'. הגיע לאיטליה, ביקש שיבנו לו איזה מגדל, כדי שהוא יתבונן בעבודת השם, בנצרות, ושם הוא ישב והתבודד וצם והתענה כל חייו. והמסורת מדברת על זה שתפילת נשמת כל חי, שאנחנו אומרים בשבת, וגם פיוטים רבים מהפיוטים שנאמרים ביום כיפור, ביניהם הפיוט קדוש נדמה לי, שזה ראשי תיבות שמעון, שמו מפארים עלת חבלו, נכון? וכל הדברים האלו, זה פיוטים שהוא שלח בכל גבולות ישראל, וביום שהוא נפטר, יש תענית. כמובן היא חייבת להישאר נסתרת, אחרת... הם ידעו שהוא בעצם היה מושתל. מה? הוא חיבר חלק גדול מהתפילות, נשמת כל חי ופיוטים של האשכנזים ליום כיפור וימים נוראים, זה הוא חיבר. מה?
יש לי פרק
חדש. יש לך פרק, תתחיל לחפור. כמובן נתנו לו מחלוקת, יש כל מיני דעות, יש כאלה שאומרים שהוא היה, מדברים כלפיו בלשון חריפה וכל זה, אבל יש, זה מופיע באוצר המדרשים, אייזנשטיין המדרש הזה, וזה רושם בשולחן ערוך. תת בטבת, צום תת בטבת. מפתיע.
שאלה עקרונית. מה מתאר את משהו שמרחף יכול אי פעם למחות מה שנקרא? אם יש את ההזדמנות?
חייב, לא יכול. לנבואה לטובה.
אז מה ההבדל בין זה לבין כל מגיד העתידות ביוון, האורקלים למיניהם וכדומה? אמרו משהו. אם יש את הנתונים, זה כן, אין את הנתונים. לא יתקן, זאת אומרת, איפה הבחנה בין לבין?
לא הבנתי את השאלה.
האמירה הזאת שישנה נבואה והיא מסתובבת באוויר כמו ג'וקר, באיזשהו שלב אפשר להשתמש בו.
לא להשתמש, ברגע...
ברגע מסוים זה מופיע. זה קצת קשה להבנה. זאת אומרת, אם יש משהו, כן, אז צריך לייחס אחד לאחד לדבר שמסתובב ולדבר שמבוצע. אם לא, אז בעייתי. כך נראה לנו דעתם, לא יודע.
כן, קודם כל בגלל הבעייתיות הזאת שאתה מדבר עליה, אז באמת היו המון המון נביאי שקר. זה אומר שזה תחום שאפשר לשקר בו, בגלל שזה משהו קצת מופשט, ולא אחד לאחד, אבל אי אפשר לוותר, כי הנבואה, תבין, העולם הזה הוא לא איזה מין אוקוס פוקוס של הקדוש ברוך הוא, הופס, הוא משנה, אלא הנבואה היא צריכה שתיים שעשהו, אור אלוקי שיורד וכלי אנושי שיהיה מוכן, ואם אין את הכלי, אז האור מחפש את הפעם הבאה שיהיה כלי. מכיוון שיש כאן את המתח הזה בין אור לכלים, אז בתיים אנחנו יכולים להיכנס כל מיני נביאי שקר. כמו שלמדנו בספר ירמיהו על חנינה בן עזור, שאומר ככה וככה נשברים מוטות מלך בבל וכו'. נכון? זה באמת מורכב. אבל לא בגלל זה אנחנו נפרש אחרת. הנבואה הנאמרת לדורות היא חייבת להתקיים, קיבוץ גלויות, זה יכול לחכות גם 2000 שנה, ובסוף זה יתקיים, אבל היא חייבת שיהיה כלים. והכלים הם אפשרויות למימוש הנבואה. מלחמת ששת הימים הייתה נבואה לטובה שהתקיימה, כמו שכתוב בספר בתורה, כל המקום שתדור כף רגליכם, מן הנהר, כל הפסוקים מתקיימים, אז אתה נלחם את התנ"ך בעצם, ובכל אופן אנחנו לא שם היום. לא בעזה, ולא בבית לחם, ולא בחלק, ולא בשכם, ולא, איפה זה נעלם? אנחנו קלקלנו. הרעיון הוא אשר עשינו, בהקשר הזה. אנחנו, דבר השם להשוב ריקה, עוד תהיה הזדמנות נוספת. בעזרת השם בימינו. בואו נקרא את הפרק. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתיו. אקום ענב הסובבה בעיר בשווקים וברחובות ובקשה את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתיו. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי עד שמצאתי את שאהבה נפשי. חזתי ולא ארפנו עד שהביתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. שבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה. אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב למגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף רפילתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה ממלות ירושלים. צנה אורנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שהיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. כן. אז ברמת המשל מה שמתואר כאן, זה שהיא בעצם מתחרטת על הפספוס, והיא יוצאת לבקש אותו. אבל הפעם זה בתנאים הרבה יותר קשים ומורכבים. אם אני חוזר רגע נגיד למלחמת ששת הימים, זה היה 6 ימים וצ'יק צ'יק והקדוש ברוך הוא לקח והוליך אותנו. בפעם הבאה שנגיע לעזה זה כבר יהיה 51 יום או 53 יום ומאוד מורכב ומסובך, זה יהיה יותר קשה. אז היא מבקשת, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו, שנים רבות, זה יכול להיות, כן, בוא רגע נשאר רגע ברמת המשל, היא מסובבת בעיר, בשווקים, ברחובות.
ברמת המשל זה באותו לילה.
מה?
ברמת המשל זה באותו לילה.
כן, כן. היא מבינה את הטעות שלה, בשווקים, ברחובות, מבקשת את שאהבה נפשה, ולא מוצאת. חוויית הסתר פנים היא מרכזית כאן. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היא מנסה להיעזר בהם. ראיתם אותו?
יש פה משהו מעין אונס. לחפש בלילה.
עוד לא. יהיה, בהמשך.
חכי לבוקר, תתחיל לחפש. זה שיוצאת באמצע הלילה לחפש, זה לצאת לא בזמן הנכון לחיפוש. היא יושב על משכבי בלילות, ביקשתי שעבר נפשי, ביקשתי לא מוצאתי, ואז מה? חכי לבוקר, ואז תתחיל לחפש. ואז מה? ולכאורה, כל מה שקורה פה זה בלילה, זאת אומרת, בזמן שאין סיכוי לממש,
יפה, יפה, מעולה. אז זה מה שאומר מוטי, זה יש כאן חוויה של בדידות. בעצם מה שאתה אומר זה טוב למי שהולך לחפש את הארנק שלו שנאבד, משהו כזה. אבל למי שהוא אוהב, כן? אז הוא לא עושה חשבון. לילה, לא לילה, הוא יוצא לחפש.
הבן שלך חוזר, אתה חפש באמצע לילה, אתה חפש את הבוקר.
כן. בדיוק הפוך, הלילה.
הבת שלך לא משנה.
כן, לכן היא חייבת לעשות עם עצמה משהו, היא מרגישה את הבדידות. השומרים כאן הם אמורים לעזור לה, היא מבקשת מהם עזרה, אבל הם לא עוזרים לה. כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את אהבה נפשי. או, יש כאן איזו אהבה, וכאן, לכאורה, אחזתי ולא ארפנו, לא לכאורה, היא מחזיקה אותו, הביתי ואל בית אמי ולחדר אורתי. מקודם הוא סרב לבוא, וכאן הוא מגיע, מעניין, כנראה לביקור. השבעתי אתכם לא תירושלים, בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תאירו את האהבת שתכפץ, עוד פעם היא מזהירה אותם, אל תתערבו, סוף סוף מצאתי אותו, תכנסו לי כאן בביני לבינו. ומכאן זה לכאור התיאור של מי? של בנות ירושלים. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה, מכל אבקת רוחל. וכאן יש לנו קושי גדול מאוד ברמת הסיפור. כי אם עד עכשיו היינו ברמת המשל, פתאום המספר פורץ לסיפור, כן? עד עכשיו דיברנו על דוד, רעיה, ופתאום, ומי שסיפר את זה, אנחנו ידענו שזה שלמה, כי כתוב בהתחלה, שיר השירים אשר לשלמה, מעולה שבשירים, נחמד שבשירים, וכולו משל, ופתאום בתוך המשל, אתם יודעים עוד פעם להבדיל, סליחה שאני נותן דוגמאות כאלה, זה, אבל רק כדי לסבר את האוזן, להבדיל אלף מיליוני הבדלות בין הקודש לבין החול, בסרטי המתח של אלפרד היצ'קוק, כידוע לכולם, הוא תמיד מופיע. בתפקיד משני, זה דחליל, זה אחד שקורא עיתון על זה ואומר לו אושה, אבל הוא תמיד מופיע, הוא תמיד, כן? אז, כן. אז פתאום שלמה מופיע כאן. הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, יש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה, כן? יש כאן תיאור של הארמון, של השומרים, של המיטה, של העמודים, הארמון שכולו תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. רגע, בנות ירושלים, היא אמרה להם, אל תתערבו, פתאום היא פוגשת אותם איפה? בתוך הארמון היא פוגשת אותם, מה קורה כאן? ויש כאן איזה מין הכרזה, צנע וראינה בנות ציון. זה לא בנות ירושלים, זה בנות ציון, זה בנות אחרות. במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו. דמות נוספת מאמו. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, חתונה כמובן, משמע שהיא עם הרועה. כלומר, על פניו הגענו כאן לשיא של שיר השירים, אחרי אי ההבנות, התקלות, הריחוקים והבריחות וההתמהמהויות, היא כן יוצאת, היא עושה מה שהוא ביקש ממנה, הדוד, היא יוצאת לחפש אותו, חיים הוסיף שהיא יוצאת לחפש אותו בתנאים לא פשוטים, בלילה, בפחד וכו', והיא בסוף גם מוצאת אותו, וכשהיא מוצאת היא כבר לא מוותרת, אחזתי ולא ארפנו, מביאה אותו אל בית אמה, כלומר, וורט, אמא תכירי זה בעלי, ומשם חתונה גדולה, עולים מהמדבר, כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה, וכל אבקת רוחל, כולם זה מסתכלים, ואני כאן עונה כבר על השאלה האחרונה שאותה שאלנו, אתם יודעים, יש, כשאתה מספר משל, והמשל הוא על עצמך, זה כמו לשחק מחבואים עם ילד. שחקתם פעם מחבואים עם ילדים, הנכדים שלכם, הילדים שלכם. אז ילד, יש גבול כמה הוא יכול להתחבות. אתה מחפש, אני כאן, זה אני. כן, אז שלמה המלך, הוא כאן מספר את המשל. המשל הוא לא משל צדדי, המשל הוא על עצם מהות חייו של שלמה המלך, על אהבת השם הבוערת בו, על הרצון שלו להתאחד עם השכינה, ולכן כשמגיעים אל השיא, כי הכל נפרץ. הוא כבר לא יכול להישאר אנונימי מאחורי המשל. עומדת כאן זעקה, זה אני! מיטתו של הדוד היא מיטתו של שלמה. והחתונה של כנסת ישראל עם קודש הבריחו, אני בעצם החתן המייצג את כנסת ישראל וכו' וכו'. אז יש כאן איזה מין התפרצות, בכלל ספרותית אני אומר, התפרצות של המספר שכבר לא יכול להתאפק ולהישאר מאחור. והוא אומר, זה אני. קורע את המסך מעל ה... מעל ה... יוסף, לא יכול יוסף להתאפק, כן. לא יכול יוסף להתאפק. רש"י מתקשה עם, עם הדבר הזה. איך רש"י מפרש את זה? רש"י אומר, לא יכול יוסף להתאפק. לא שהוא לא יכול יוסף להתאפק מלהתגלות. הוא תכנן להתגלות, הוא לא יכול להתאפק שהמצרים יהיו שם. כאילו, הוא לא יכול לעמוד בזה. לא יכול להתאפק, אני לא יכול לעמוד בזה. מה לא יכול לעמוד? לא, יוסף יכול להמשיך אם הוא רוצה. הוא לא יכול, הוא תכנן להתגלות, אבל הוא לא יכול לעמוד בזה שהמצרים יהיו שם כשהוא... אבל הפשט, אני מסכים איתך, שהוא... אז סתם, זה סתם שאלת פשט מעניינת. אם כתוב לא יכול יוסף להתאפק, זה אומר שהוא תכנן להתאפק. נכון? אז מה, מה היה בתכנון? ומה גרם לו להישבר? שהוא גילה שמה?
מאות כל השנים חשד שאבא שלו היה חלק מה...
כן.
שם זה בדיוק הפסוק הזה, הוא מגלה שאבא שלו לא ידע מכלום.
איך הוא מגלה?
איך הוא גלה?
מספרים לו. אבא שלו מבקיע עליו, אבא שלו חוכה אליו. יש להם לקחת בנימין
אליו ולזרוק
אותם חזרה.
כן. כן. כן, טוב, תשובה אחת, יש עוד תשובות.
זה אומר, בדרך כלל, יש מן ילדה לאשתי, יצא אחד מידי ואומר, תורף נורא, פה הוא רואה שאבא שלו לא ידע מכלום.
כן. כן. כן, זה הפעם הראשונה שכתוב תורף תורה אחרת. לפני כן הם לא... כתוב, האחד איננו, האחד זה, האחד פה. פתאום הוא מבין מה הסיפור הכיסוי, שבעצם הוא חושב שיעקב, חושב שהוא קרא לו משהו. כן, אתה יודע.
הפסוק הזה, שבעת מבינות ירושלים, לצפות
בהם. חוזר על עצמו כמה פעמים.
כן. אבל זה הפסוק שמונים עליו את שלושת השבועות.
נכון.
מה יש בקטע הזה בעצם? מה הדרישה? מה הדרישה שמן הם מסיקים של שלושת השבועות, אם לא לעבוד לארץ בכוח כאילו? איך מבינים את זה?
אסור לך לעורר את האהבה מעצמך עד שהיא תעורר את עצמה. ככה לומדים את זה. אם תעירו, אם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ, עד שיגיע הזמן, יבוא עת חפץ. אבל אתם, אסור לכם לעורר את האהבה מצד עצמכם.
אבל עם שכביר, בלילות אני יושב וחושבת עליו.
כן, מותר לחשוב, מותר להתגעגע, אסור לעשות חפץ, תחפץ, לעשות מעשים, לעלות בחום. מה זה? אני רוצה לומר משהו לגבי שלושת השבועות. הגמרא, או בכלל לגבי הדרשות, הגמרא יש לה הלכה שהיא רוצה לומר, והיא מחפשת מחזיק מפתחות.
אז זה, אני שואל לך מה, איך מחזיק מפתחות?
זה לא חייב להשתלב כאן בפשט, שזה הפשט של הפסוקים. כאן הפשט הוא אחר, אבל הגמרא אומרת, זה נקרא דרשה, כן, זה הדרשה. יש הלכה, לא יברדו ברומות, לא יעלו בחומה.
מה?
כן. זה מה שאומרים, שלא...
אל תחצו עליי, אני עוד לא בשאלה.
כן. זה מה שאמר, לא זוכר מי אמר את זה, לא אנחנו, כתוב שלא ידחקו את הקץ. אז הוא אמר, לא אנחנו דוחקים את הקץ, הקץ דוחק אותנו. לא דוחקים את הקץ, אבל הקץ דוחק, ועידת סן רמו, ואומות האומה וחדות, המנדט, זה לא אנחנו עשינו. זה הקדוש ברוך הוא גלגל, היהודים אז בקושי הייתה להם השפעה על העניין הזה, אז הקץ דוחק אותם. על כל פנים, זהו המשל. בעזרת השם בשבוע הבא, נדבר על הנמשל של פרק ג'. חזקו ואמצו, חבריי.